אני לא חושב שאתה אוהב את ג'אן פייר מלוויל, אם אי פעם ראית את הסרטים שלו.
אני לא זוכר, ראיתי סרט שלו.
הוא עשה את לסמוראי, שהוא השפעה מאוד חשובה על דרייב, סרט המתח האהוב עליך.
ובכן.
הוא מתחיל בחמש דקות של הבחור יושב בחדר.
קזבלנקה?
לא, לסמוראי מתחיל בחמש דקות של אלן דילון יושב במיטה שלו ומעשן, בזמן שכתוביות זורמות.
אלן דילון.
Well, when I got hurt in this work, I thought I had supplemental insurance.
Supplemental insurance? What's that?
Aflac.
Well, even best insurance doesn't give you cash to cover things like lost pay, other expenses. This does.
What does?
Aflac.
Shouldn't ask about it at work.
Really? And what's it called?
Aflac!
Aflac. Without it, no insurance is complete.
Aflac.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ובכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדפקסים אותם, כל אחד בנפרד, ושניהם ביחד.
כל הכבוד.
זה הפרק ה-171
שלנו.
172. זה הרבה פרקים, וחלקם אפשר למצוא פעם נוספת תודות למאזינים שלנו, למרות הנפילה של אייקסט והעובדה שאני ברוב טיפשותי, אני אגב תום שפירא שתדעו למי להפנות את חצי הכעס והרג שלך, רק אני, כן. לא שמרתי את הפרקים, הנחתי שהם יהיו בטוחים אי שם באינטרנט.
בענן הכללי הזה, כן.
אבל מאזינים שלחו לנו 90 ומשהו פרקים. התחלתי בזמן שאתם שומעים את זה, כבר התחלתי לעלות. אתם יכולים לגשת לאתר שבו אנחנו מעלים את הפרקים כרגע, ל-archive.org, ופשוט לחפש את המילים שורה שנייה או שורה שנייה באמצע, ואתם תתחילו לראות את הרשימה שמתארכת ככל שאני מוסיף עוד ועוד.
חוץ מזה יש לנו גם עמוד פייסבוק,
כן.
שכל יום חמישי אנחנו מעלים שם פרק חדש. אנחנו עדיין באייטיונס, אני לא יודע.
לא, כי אייטיונס מחובר ישר לפיד של אייקסט.
אז בינתיים רק בארכייב.
לאביעד יש...
יש לי בלוג.
בלוג.
זה עוד קיים הדבר הזה, הוא נקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש גם אותו בפייסבוק. ולך יש אתר, עוד יש דבר כזה.
אני כותב באלילון, alilon.net.
טוב, הוא לא של... לא אתר שלך, זה קואופרטיב.
עד שאני ארצח את שאר החברים והפוך את עצמי לדיקטטור היחיד.
זה סוג של כזה משק קולקטיבי. קולחוז אם תרצה.
טוב, לפני שמתחיל את הסרט הראשון, יש עזרה קבועה. אביעד, מהי העזרה הקבועה?
העזרה הקבועה היא שאסור להכניס אמצעי צילום והעתקה לאולם, אבל העזרה שלנו היא שיהיו ספוילרים.
למרות שרגע, רגע, חשוב לציין, אנחנו דווקא כן מעדיפים שתקליטו ותעתיקו את הפרק הזה.
כן, אבל אל תצלמו אותו, זה לא יעזור.
אם מישהו רוצה להתחיל לצלם ולהוציא
אותנו, אתם יכולים לכוון מצלמה למחשב בזמן שזה מתנגן, אבל אין לנו הרבה מה לעשות עם זה.
אני לא יודע, אם המחשב שלכם הוא נגיד דל, הם מאוד כאילו, הם לא ישמחו.
קיצור, אנחנו מעודדים עותקים פיראטים של הפודקאסט הזה.
כן, במיוחד אם יש לכם טוקי ורגל מעץ. העזרה הקבועה אמיתית, אביעד.
יום אחד שהארכיון של יוניברסל יעלה באש, הם ישמחו שיש עותקים פיראטים של כל הסרטים שלהם.
העזרה הקבועה אמיתית, אביעד.
היא שיהיו ספוילרים.
אכן.
זהו. כאילו, רק הסרטים שאנחנו מדברים עליהם אני מקווה, אבל ראו זרתם.
ואם אנחנו עומדים לספיילר משהו אחר מחוסר ברירה, נזהיר.
ואני מקווה.
כן. טוב, אז הסרט הראשון שלנו השבוע הוא.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take?
My daddy.
I don't think you're wrong about that.
Hello, this is Lee.
What happened to my brother?
So that's Lee Lee Chen, huh?
I don't understand.
Which part are you having trouble with?
Well, I can't be his guardian.
Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate.
Relocate to where?
Well, if you look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
I swear. I'm just a backup.
Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right.
זה יפה שכאילו אחרי שדיברנו שבוע שעבר על קסמים ואנשים שמדברים חיות ויוצאים למסעות מופלאים, אנחנו מדברים
כאילו חשבתי מהשיר ההוא שהיה בן אדם אחד שידע לעשות קסמים, שידע לעשות פלאים, אבל מסתבר שהיו הרבה כאלה, לפחות באנגליה ובניו יורק. אנחנו מדברים על מנצ'סטר ביי דה סי, הידוע בשם,
זה כאילו פשוט תפני של 180 מעלות,
אנחנו,
שבוע שעבר.
הידוע בשם העברי שלו, מנצ'סטר.
ליד הים, כן.
כן.
כל הכבוד המתרגמים. לא מנצ'סטר באנגליה.
לא, לא. סרטו של הבמאי, קנת' לונגרן.
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 הוא מוכר מסרט שהוא ביים בשנת 2000, You Can Count On Me, וקטע סריטאי של כמה סרטים.
אני מבין שאני יכול לסמוך עליך ויד, אבל איך קוראים לסרט?
יופי. וגם תסריטאי של סרטים כמו כנופיות ניו יורק.
הרפתקאות רוקי ובולווינקל.
הרפתקאות רוקי ובולווינקל, שיש לי אמרו שהוא סרט הרבה יותר מוצח ממה שחושבים שהוא.
אני חושב שהוא סרט יותר מוצח ממה שחושבים שהוא, כי בעיקר כי אנשים שהוא מוכנים שהוא זה, ולמרות שהוא בסדר גמור.
ומצד שני גם אנלייז דאט. שהוא כמו אנלייז דיס, רק בלי
הומור. גרוע.
כן.
זה כמו מי שאמר, מה אם נעשה סרט הומור בלי בדיחות?
ויש לו קרדיט
אנחנו לא ריקי ג'רווייס, אנשים לא יסתכלו לנו בלי סיבה.
כן, זה בעיה. ויש לו קרדיט לפרק אחד של דאג.
דאג של דיסני?
דאג, כן. פרק אחד. כל אחד צריך להתחיל איכשהו.
זה הפרק שבו דאג, כאילו ההורים שלו מתים, והוא צריך להסתדר לבד בעולם אכזר ונוראי.
זה לא כל פרק? משהו נורא מוזר בסדרה הזאת.
התסריט נכתב על ידי...
במודל הנכון.
כן, סליחה? הוא גם כתב את התסריט, ובסרט משחקים קייסי אפלק, מישל וויליאמס, קייל צ'נדלר, גרצ'ן מול ולוקאס הג'ס.
אני רק רוצה לציין, בין המפיקים, מט דיימון. כי בוסטון.
אם יש אפלק מעורב, מט דיימון יהיה שם.
זה בטוח יהיה בבוסטון.
If there's an אפלק, I'll be there. אביעד, במה עוסק הסרט מנצ'סטר ליד הים?
ובכן, לי צ'נדלר הוא בחור שעובד בתור שרת בבוסטון, אפלק בכל זאת, שנודע לו שאח שלו נפטר מדום לב, ועכשיו הוא מגיע למנצ'סטר, העיר שהם גדלו בה.
אח שלו הוא כמובן ג'ו צ'נדלר, שמשחק לידי השחקן קייל
צ'נדלר.
אל תתבלבלו.
כן, מיסטר צ'נדלר, כנראה שהוא לא נעים, לא קוראים לו צ'נדלר, אני לא יודע. ואגב, הוא לא קארל אורבן. אני לא צריך להתבלבל בין השניים.
איך?
השיער.
הסנטר. הסנטר.
אבל זה השיער.
קארל אורבן מגניב פי 357.3, וזה מדויק.
לא תמיד.
תמיד.
לא תמיד. חופן, לי צ'נדר מגיע, חוזר לעיר כדי לארגן את סידורי ההלוויה הנחוצים, ואז בזמן שיחה עם עורך דין, בזמן הקראת הצבא, הוא מגלה גם ש... אח שלו מינה אותו בתור אפוטרופוס לבן שלו, שהוא כיום בן 16. הבן נקרא פטריק.
פטריק.
פט, בקיצור, או פטי.
כן.
שלי, בעוד, הוא כן היה מעורב בגידול שלו והכל, בעיקר מאז שאימא של פטריק...
הם גם ידעו...
עזבה כאלכוהוליסטית מכורה לסמים.
הם גם יודעים שהחיים של ג'ו לא ירוקים, כאילו ג'ו היה מצב רפואי...
כן, ידעו ש...
שהבטיח שהוא ימות לפני גיל 60 בכל
מקרה. ספו לו 5-10 שנים מרגע האבחון.
כן, אז הם ידעו שזה יקרה.
הוא ידע להתכונן. רק שההכנה שלו כאלה זה שלי בעצם יקבל את האפוטרופוסות על הבן שלו.
בלי להגיד ללי.
כן. עכשיו, לי בעיקרון בשלב הזה של הסרט, עוד לפני שאני נכנס ללמה, כי זה כבר טריטוריית הספוילרים, הוא טיפוס מאוד לא חברותי. הוא נורא שקט, הוא נורא ככה ישיר ולעניין, ונוטה לפעמים להסתבך בכל מיני קטטות. הוא קייסי אפלק. קייסי אפלק בתפקיד קייסי אפלק.
אוקיי.
אני לא בקדע של הקטטות, בקדע של הדיבור השקט.
אתה רוצה להגיד לי שהוא עומד לרצוח אייקון של האמריקן המערבונית בזמן הקרוב?
אנחנו לא ראינו את ההמשך עדיין. ליברפול ליד ההר.
כן, זה היה התייחסות לסרטו עם השם הנורא ארוך, גם בכיכובו של ברד פיט.
שלא נמצא פה. זה לא שגם הסרט הזה הוא בכתיבו של
לא, כן, רציתי להזכיר את העובדה שברד, אני זוכר את העובדה שברד ביט משחק שם, אני זוכר את העובדה שזה מערבון, אני זוכר שזה זכה להרבה תהילה, ואני לא זוכר את השם שלו,
אנחנו נגיע לשיחה על המבטאים הרבים של ברד פיט, אגב.
ובכן, הסרט הזה מגיע אלינו עם כל השבחים שבעולם.
עם כזה הייפ, שאתה צריך שתי מסעיות רק כדי להכניס אותו לחנייה.
יש לו כל כך הרבה הייפ שהסרט... על Public Enemy, לא על Public Enemy, סליחה, על ה-NWA,
הוא מנצל את זה בזמן ההופעה,
עם כל ההייפמנים שהגיעו בתוך הסרט הזה, נזכרו רק כדי להביא את החלק הראשון של ההייפ.
למנצ'סטר ליד הים יש כל כך הרבה הייפ, שמשטרת דטרויט סגרה את ההופעה שלו באמצע.
שזה מרשים,
לא מתרחש בדטרויט.
לא מתרחש באותה מדינה אפילו.
אני כן אגיד, חלק גדול מההייפ הזה הוא לגבי קייסי אפלק, ש... כבר עכשיו מדברים עליו בתור מועמד די בטוח, אולי גם זוכה באוסקר השנה.
כבר כבר עכשיו מתחיל לדבר על האח ההוא של קייסי אפלק, מה שמו?
כן, ההוא.
זה שיודע לביים, אבל שחקן בינוני כזה מינוס.
זה שזכה בשני אוסקרים ולא על משחק. ואני כן אגיד משהו, קייסי אפלק היה מועמד גם על הסרט
ההתנגשות ג'סי ג'יימס על ידי הפחדן רוברט פורד.
רוברט, כן, משהו.
לא ג'ון פורד, זה משהו אחר לגמרי שקשור לקולנוע.
למה הוא לא עשה סרט את ג'סי ג'יימס? בכל אופן, גם בסרט ההוא וגם בסרט הזה, קייסי אפלק משחק בדיוק אותו דבר. רק רציתי לציין את זה, כי הוא מקבל הרבה שבחים, אומרים איזה שחקן מדהים הוא, איזה הופעה שבטוח הולכת לזכות בהמון פרסים, זאת הטכניקת משחק בדיוק. לא ממש לשחק. להיות נורא, להיות מאוד מאוד, לא באמת, לא להביע רגשות, אלא להיות מאוד מאוד מרוכז בתוך מין בועה כזאת של רחמים עצמיים.
כשאתה אומר לא להביע רגשות, אתה לא מתכוון רק שנהיה בורים מומן השוורצנגר הרובוטי של המילה, זה לא...
אני מתכוון שהוא לא מנסה.
אני מנסה להבין אם אתה שמאוד שתילי כלפי הסרט, או שאתה פשוט מנסה להביע איזה עמדה ניטרלי לגבי טכניקת המשחק.
פשוט קייסי אפלק.
דמות הצורה הרגשית שכזאת היא, אבל לא במובן ה וואו איזה בחור מגניב ומיסטורי, זה כזה פשוט במובן של הוא הצור רגשית, ואם הייתי נמצא באותו חדר איתו לא היה ממש מעניין אותי מה קורה איתו, כי הוא נראה כמו שמוק.
במובן של ריין גוסלינג בדרייב, זאת אומרת ההנחיה שלו היא לא להביע רגשות.
הפוך לגמרי, כי ריין גוסלינג
הוא לא מביע רגשות.
לא, כן, אבל ריין גוסלינג אמור לא להביע רגשות באופן מיסטורי וכזה, אתה יודע, מרתק וכזה מה עובר לו בראש, והדמות של קייסי אפלק אמורה לא להביע רגשות בקטע של הבחור הזה דפוק לגמרי מבפנים ומבחוץ, והוא לא רוצה, אתה יודע, הסרט לא רוצה שאנשים יתעניינו בו, וכל מי שמתעניין בו חוטף אגרוף בפנים.
לא, זה כל מי שפשוט נמצא לידו כשהוא שיקור.
כן.
והוא דמות חיובית דווקא. אבל חוץ לזה אהבתי את הסרט. כי הוא, באמת, זה סרט שאני, הוא לא קצר, הוא שעתיים ומשהו.
העלילה שלו היא מאוד מאוד בסיסית, זה כזה,
כן.
אין, ממה שהסברנו, אין כמעט, יש כמה טוויסטים שהם כולם הולכים אחורה, כאילו שחושפים את למה אפלק עזב את העיר הולדתו, וקצת מרחיבים את היחסים בינו לבין המשפחה שלו של מה שהיה לפני ומה שהיה, כן. בזמן אחרי שהם גילו ש...
אבל אין הרבה התקדמות קדימה. אין,
כן, מרגע הוא מחובר אל הילד, ברור לו ולנו ולילד ש... הוא לא באמת יכול להיות האפוטרופוס שלו, פשוט כי הוא לא מוכן לזה, ובעוד בסרטים אחרים, עמוד הסטנדרטי של סיפור כזה, הוא בסוף לומד לאהוב את הילד,
הוא ילמד שבעצם הוא נועד להיות,
הוא או התחבר מחדש עם אשתו לשעבר, או עם איזה חברה שמכיר בתיכון,
לא במקרה הזה,
והם ייצרו את המשפחתי, אבל פה זה כזה, זה הסרט הזה אומר לנו מהתחלה, לא, האיש הזה לא הולך לטפל בילד, הוא לא בנו, דבר ראשון הוא לא רוצה, דבר שני הוא לא ממש יכול, דבר שלישי, מכל הדברים שהילד צריך בחיים שלו, הדוד השיקור זה לא זה.
כן, הדוד השיקור שמרוויח משכורת מינימום.
אפילו הדרך שבה הם מתירים את הבעיה הזאת, זה פחות או יותר הדרך שאומרים לנו 20 דקות אחרי זה, שזה כזה. כן. החבר המשפחתי הזה שאמר ש, אתה יודע, הוא לא רוצה לטפל בילד כי יש לו הרבה ילדים בבית, אבל אם לא תהיה לו ברירה הוא יעשה את זה, אז בסוף הוא עושה את זה, זה כזה.
כן, הברירה.
כן, כי אז... אתה רוצה שהשיקור יעשה את זה?
אז זה העניין. מאוד אהבתי את איך שזה נעשה פה, ש... הסיפור לא מתקדם קדימה, אבל הוא כן מתקדם אחורה. אנחנו כן מגלים עוד ועוד פרטים שמסבירים לנו את המצב שנמצאים בו, ולמה נגיד פטי לא יכול להבין באמת למה לי לא מוכן לטפל בו, ואם כן אז הוא מוכן רק אם הוא יעבור איתו לבוסטון במקום להישאר שם.
הרגע של החשיפה,
אנחנו לומדים את זה, כן.
הרגע שבו אנחנו לומדים בדיוק מה הפך את לי מבן אדם עצור רגשית אבל סמי נורמלי, כמו שאנחנו רואים בפלשבקים הראשונים ל שבר כלי שהוא היום, הוא רגע מצוין, למרות שההזמנה שלו להיות כאמור קלישאה מעצבנת, מה שקרה זה שהוא עזב את הבית שיקור, קצת עצבני על אשתו, הוא הדליק אש כדי שהבית יהיה חם, הוא שכח להוריד את הסככה, ואשתו, הילדים מתו, הילדים נשרפו בחיים,
כן.
ואשתו עזבה.
לחלוטין בטעות כמובן.
כן, הרגע הזה כל כך מזמין להיות קלישה, לא רק בדרך שבה הוא נכתב, אלא גם בדרך שבה הוא מבוצע בהתחלה, כי יש כזה, פתאום אנחנו עוברים להילוך איתי, כן. ויש כזה מוזיקה פרט של...
99% מהשחקנים במקרה הזה היו נופלים על הברכיים, מתחילים לבכות.
בהילוך איתי, ואז הבקבוק בירה שהוא המחזיק ביד היה מתנפץ, משום כן. דברים רואים את הזכוכית כזה.
לא, הוא נשאר עם השקית של הקניות ביד.
כן, והתגובה אחרי זה, ואנחנו מיד אחרי זה קופצים למשטרה מתחקרת אותו, והם השוטרים באופן מאוד מינימליסטי, הם כזה כן, זה טרגי, אבל אנחנו די מאמינים למה שסיפרת לנו, וזו תאונה, וקייסי, כאילו לא קייסי, לי פשוט מסתכל עליו כזה, רגע, אתם לא הולכים לעשות לי כלום, וכזה, לא.
ומהרגע הזה הוא בעצם נכנס לרצון להניש את עצמו, שזה, אנחנו מגנים את זה כבר אחרי אמצע הסרט לדעתי, ועד לאותו רגע, יש כל הזמן את השאלה, למה הוא בעצם לא מנצל הזדמנויות כדי כן לעשות משהו עם החיים שלו? למה הוא לא רוצה לעבור באמת למנצ'סטר, לבית של אח שלו, ולצאת מהחדר המסריח שהוא חי בו? למה הוא לא רוצה באמת לטפל באחיין שלו כמו שצריך? למה הוא לא יוצא עם אפישה, למרות שאנחנו רואים שוב ושוב שיש לו הזדמנויות?
כן,
נשים מעוניינות בו.
קייסי אפלק הוא לא בחור מכוער לגמרי, וזה בוסטון, אז הסטנדרטים ההוליוודיים נמוכים מהרגיל.
אוץ'.
מה?
אתה לא יכול להיכנס יותר לבוסטון.
כן, כל הבוסטונאים שמקשיבים לפודקאסט הזה בעברית.
זה הסרט הראשון בעשור הנוכחי שלא מציג את בוסטון ככברת של מאפיונרים. וגם עם זה יצטרך להסתבך.
כן, כי לי הרפיץ לכולם, והם הפסיקו.
כן. ראית ספוטלייט? אל להסתבך עם בוסטון. אוקיי, באופן כללי, קולנוע לא אוהב את בוסטון.
לא, הם מאוד אוהבים את בוסטון, אבל
הם אוהבים את מסצ'וסטס.
הם אוהבים את בוסטון בתור מין כזה, המקום הזה באמריקה שעדיין אפשר להציג עליו את כל הסטריאוטיפים, כולל המבטא המוגזם. Have a yard in my cash, it's a Boston accent, שזה כמו מבטא עירי רק יותר גרוע, לפי הוליווד.
זה כמו בסיפורו של וויל הנטינג, אפרופו אפלק, שקייסי גם מופיע שם בתפקיד משני. שכן, הוא נכתב בידי שני שחקנים מבוסטון.
הוא הלוח שעליו וויל הנטינג כותב את המתמטיקה, כן?
הם אוהבים את בוסטון.
כי הם בוסטונאים.
ולמרות זאת הם רואים את בוסטון במקום שהכי טוב זה לצאת ממנו, כי הוא תוקע אותך. אז גם במאצ'סטר ליד הים, בוסטון היא מקום שלי מחליט להיות בו כדי בעצם להיתקע. הוא רוצה להיות שם כדי לשנמך את החיים שלו.
הרבה מה... אני עוד פעם, אני עושה את הדבר הזה שאני שונא לעשות, אבל אני תמיד עושה אותו בכל זאת, כי כזה אני.
אתה בטח כל כך שונא את מה שאתה עושה.
אני שונא את עצמי, כן. כמו דמויות מסוימות בסרטים שאנחנו מבקרים. הארי פוטר. הרבה מהדיבורים על הסרט הזה הם על איך שהאיכויות שלו מגיעות מעובדה שהוא הרבה יותר ריאליסטי כאמור, מהצגות סיפור אחרות, ואני בדרך כלל לא אוהב את הגישה הזאת, כי ריאליזם... הוא לא דבר חיובי או שלילי, הוא פשוט מוד של כאילו הבאה אמנותית. זה שסרט שיותר קרוב למציאות לא הופך אותו לטוב או לרע, הוא פשוט הופך אותו ליותר קרוב למציאות. ריאליזם יכול להיות מעניין, הוא גם יכול להיות משעמם רצח. נטורליזם יכול להיות מעניין, או שיכול להיות משעמם רצח. וסרטים, סדע, אנשים אומרים, זה הצגה הרבה יותר טובה של איך שאנשים מתמודדים עם עוול, ואני אומר, זה הצגה הרבה יותר קרובה כנראה למה שקורה, אבל אני יודע איך אנשים מתמודדים עם עוול. רוב האנשים חוו מידה של עוול בחייהם. אתה לא צריך ללכת לראות סרט הוליוודי עם שחקנים די מוכרים כדי להעביר לך שיעור באמפתיה בסיסית.
זה גם עוול בסביבה מאוד מוגנת יחסית. זאת, כל הזמן יש אנשים שתומכים. פדי ביום שבו הוא שומע שאבא שלו נפטר, הוא חוזר הביתה עם הדוד, והדבר הראשון שהוא שואל זה אם הוא יכול להזמין חברים ולהזמין פיצה, כי אין מה לאכול. והוא עושה את זה, והחברים נמצאים איתו כל הערב. וזה... אין שם איזו דרמה מיוחדת, זאת אומרת, הכי קרוב לדרמה בזמן הערב הזה שהם מתווכחים עם סטארטרק זה טוב או לא טוב. שזה, אוקיי,
כאילו, בני 16. הייתי אמור להגיד עכשיו חפשו את הפרק, אבל זה לא אחד הפרקים שמצאו עדיין, מצטער.
הם גם מדברים על הסדרה המקורית משנות ה-60. שזה זה אחלה, זה כאילו... זה לא ככה בני אדם מדברים, ככה בני נוער... אני מצפה שיציגו אותם. אני לא... הבעיה עם ריאליזם זה שבדרך כלל אני אוהב ריאליזם כשהוא באמת איכשהו מייצג את המציאות. הבעיה עם ריאליזם שרוב הפעמים הוא רק רעיון, אבל בביצוע שלו מרוב שמנסים שיהיה קרוב למציאות, התוצאה היא הרבה יותר מזויפת ממה שהיה קורה באמת.
ההגדרה של הוליווד במשך שנים לריאליזם זה... אם זה אפור יותר ומדכא יותר, אז זה ריאליסטי.
זהו, אז מנצ'סטר ליד הים לא לקח את ההגדרה הזאת.
כאילו, הוא אפור ומדכא, כי זה מתרחש במנצ'סטר ליד הים.
הוא גם סרט עצמאי, אז הוא לא בהוליווד. אבל הגישה של זה באמת, יש על מי להישען, יש על מי לסמוך. הסרט הוא בעצם, הוא גם מציג שתי צורות מנוגדות של התמודדות עם אבל. הגישה שלי היא באמת להניש את עצמו, גם מן הסתם מאשים את עצמו מה שקרה. הגישה שלו היא באמת לא להיות מסוגל להמשיך הלאה. הגישה של פדי וגם של גם של אשתו השעבר שלי היא לנסות להמשיך לחיות.
זה לא כל כך עניין של גישה, כי במקרה שלי אין בחירה.
הוא יכול לבחור להמשיך.
אבל אני חושב שהסרט אומר שהוא לא יכול.
לא, הוא יכול לעשות את הבחירה, הוא לא בהכרח הצליח.
אתה טוען שהוא לא מנסה אפילו, כאילו.
ממה שאני רואה הוא פשוט, בסוף הסרט כשיש לו באמת האפשרות להישאר במנצ'סטר, הוא מבין שהוא לא יכול. הוא מבין שהטראומה מהשריפה עדיין רודפת אותו, ושהוא בעצם, הוא בחיים לא יתגבר על זה. אבל הוא כן עושה צעדים כדי שהוא יוכל להיות יותר עם פדי, וכדי באמת הוא דואג, הוא אומר, הוא נשאר עד שהוא יוכל עד סוף השנה, שפדי יסיים את שנת הלימודים, ואז יוכל לעבור לבית של ג'ורג', של החבר של המשפחה, והם יאמצו אותו. הוא ממש, הוא דואג שהכל יהיה, שהכל יסתדר ויעבוד לפני שהוא ממשיך הלאה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בשביל עצמו. אין לו כאילו את המניעה הפסיכולוגית לעזור לאחרים, אבל מבחינתו הוא עצמו עדיין בעונש, וזה כנראה משהו שלא ייגמר.
אני רוצה לדבר קצת על הצד הטכני של הסרט, כי בדרך כלל בסרטים שהם דרמות מינימליסטיות כאלה, אתה לא מצפה להרבה, אתה יודע, אתה מצפה לזה שהכל יהיה פונקציונלי ושיציג את הדמויות ויתן לשחקנים לעשות את שלהם, כמעט תיאטרלי.
לא בימינו, בימינו פחות.
הסרט הזה הוא ממש לא כזה, כאילו אני לא יודע מה התקציב שלו, אבל הם שחטו צילומים ממש ממש יפים.
התקציב שלו הוא מיליון.
לא, זה הבוקס אופיס, אין בג'ט פה, משום מה.
הוא סרט עצמאי, אז יש כאילו,
אני מניח שהשכר של אפלק זה הדבר הכי גבוה פה.
לא, זה קייסי.
או אפילו מישל וויליאמס.
זה קייסי, קייט צ'נדלר יכול להיות מקבל יותר כסף ממנו.
וואו.
אבל כן. יש סיכוי.
קייט צ'נדלר הבחור הוא שמעצבן אנשים אחרים בסרטים. מושא אהבה כושל מספר 3.
אני חושב שהוא די טוב פה.
לא, קייט צ'נדלר הוא שחקן טוב באופן כללי, פשוט תוקעים אותו. יש לו תפקידים הכפויה הטובה האלה, כי הוא לא מבוגר מספיק. שחקן אופי בינינו זה מישהו שהוא מבוגר מספיק. אתה צריך להיות כזה בין 60 עם קצת כזה שיער מאפיר וקרסטי כזה. קייט צ'נדלר הוא צעיר מספיק כדי להיות מושא אהבה כושל מספר 4 או 3. אבל לא צעיר מספיק כדי להיות, אתה יודע, מישהו שהוא באמת לידינג מן, ולא מבוגר מספיק כדי להיות שחקן משנה מוערך קייל צ'נדר.
הוא גם התחיל יחסית מאוחר.
הוא התפרסם יחסית.
התפרסם מאוחר.
כן, אני מניח שהוא זה. מישל וויליאמס לא הייתה פעם אמורה להיות סופר מפורסמת לחמש דקות?
היא הייתה. האמת שמישל וויליאמס היא באמת, זה די מפתיע. אם אתה חושב לפני 20 שנה כשהתחיל דוסון קריק ו...
אוקיי, שם היא הייתה.
כן. היא לא מי שהיית מצפה שתהיה הכוכבת הגדולה, היא הייתה בערך הדמות השחקנית הרביעית ברשימת הקרדיטים. אז זה כמו שכשבנות גילמור יצאה, לא הייתה מצפה שמליסה מקארתי תהיה הכוכבת הגדולה שתצא משם. זה פשוט עניין של זמן והתמדה, היא התחילה לעשות תפקידים יותר מאתגרים, יותר רציניים. זה לדעתי, יש סיכוי שזה התפקיד הכי טוב שראיתי אותה בו.
למרות שהיא לא מופיעה הרבה סך הכל, יחסית לבילינג שהיא מקבלת.
וזה טוב האמת, כנראה, כי זו דמות שלדעתי הייתה נשרפת, עם עוד 2-3 סצנות היא הייתה פשוט נשרפת כבר, כי הם מוציאים ממנה את מה שאפשר.
אבל מה שרציתי להגיד לגבי הצד הטכני, שדבר ראשון יש צילום נהדר של ג'ודי לי ליפס, ליפס?
ליפס, אני מניח.
אני מקווה, כי ג'ודי לי ליפס נשמע כמו דמות שסטנלי היה כותב.
לא,
The Judicial Jodie Lee Lips. והעריכה,
כן.
ג'ניפר לאם. וואו.
לאם.
ג'ניפר
לאם.
זה כמו
שעשינו... באמת היה נורא כיף בבית ספר.
זה כמו שעשינו את מיסטר טרנר, וגילים של הצלם קוראים דיג פופ.
כן.
אתה צלם נהדר, אבל לא יכולת לקרוא לעצמך לפחות ריצ'רד בקרדיטים או משהו. היית חייב גיבר לזה.
שמע, עם שם כמו ג'ניפר לאם אני יכול להבין למה היא הייתה עורכת.
לא, אתה חייב להבין למה היא חייבת להיות כזאת טובה, כדי להימנע מכל ה... זה כזה... אוי, רצינו לרדת עליך עם השם הזה, אבל את כזאת... העריכה של הסרט ממש ממש טובה, כי כאמור, יש המון המון פלשבקים, והם אף פעם לא מופיעים בצורה שמרגישה כמו... עכשיו אנחנו הולכים ללמוד משהו, הם פשוט, הם חלק לגמרי אורגני מאיך שהסרט מתקדם. הם מגיעים
כהשלמה לסצנה שאנחנו רואים עכשיו.
כן, אבל אין אף פעם, אין קאט כמעט מורגש, יש הרבה רגעים שבהם, אתה יודע, הסרט ממשיך אותה כזה, רגע, הדמות הזאת אמורה להיות מתה, אני כנראה בפלשבק.
זהו, במיוחד בהתחלה, באמת, הדמות אמורה להיות מתה, הקטע שבו לי יורד לחדר המתים בבית החולים כדי לראות את הגופה של אח שלו, וכשהוא נכנס לדלת, אנחנו בעצם מקבלים קאט לפעם ההיא שבישרו להם.
שאח שלו חולה, כן.
וכל המשפחה יושבת סביב הביתה, גם אבא שלהם שם שנפטר מאז.
לא, הם עברו, לא?
לא, אבא שלהם.
הדוד עבר, כן.
הדוד עבר למניטובה מנסוטה, משהו כזה.
מקום שהאחים קונק, כנראה קראו לו בשם.
משהו במנסוטה עם שם מגוחך. כל כך מגוחך שאומרים אותו 3 פעמים ברצף והוא לא מופיע.
אבל כן, זה פשוט סרט שעשוי ממש ממש טוב. ובדרך כלל, זה מסוג ז'אנר הסרטים שאני לא מחבב. אני ביותי גיק רדוד להחריד, אוהב או סרטים שהם סופרים.
למה אף אחד לא מעופף פה?
ג'טפק, בבקשה, כן. או שיהיה מכות, או שיהיה ג'טפקים, או שאם אתה הולך לעשות משהו קטן יותר, שיהיה כזה סופר ביזרי, אקסטרימי, ניסיוני, תן לי לראות משהו מעניין. הדרמה הקטנה...
אבל ראית את סוויס ארמי מן ואמרת, אולי לא עד כדי כך ניסיוני.
לא, אמרתי, תהיה מעניין, סוויס ארמי מן פשוט משעמם עם כל השטויות שלו.
חסו את הפרק ושילחו לנו אותו.
בדרך כלל אני לא מחבב גדול של סרטים כאלה, בעיקר לא תצוגת אפרוריות ופסנתר קודר 36. הסרט הזה עבד לי, אני אסייג את כל הרצה שהסרט מקבל בקטע הזה. אני לא חושב שאני ארצה לראות אותו שוב.
אני מוכן.
כאילו, אני לא, אתה יודע, אני לא אתנגל לזה, אבל אני לא מרגיש שאני אקבל שום דבר מצפייה שנייה. הסרט הזה ממש, הוא לובש את עצמו, כאילו, אין לו כמעט סאבטקסט. הסרט עוסק בתהליך האבל ובדרך שבה אנשים מתמודדים איתו, והוא לובש את עצמו החוצה, ואני לא מרגיש שאני אגלה או אתווסף, הוא יתווסף לי משהו מצפייה שנייה.
זה מעניין, כי אני דווקא מרגיש את ההפך. אני מרגיש שאני מוכן עכשיו לראות אותו עוד פעם. כן, דווקא בטוח שאני אראה עוד כל מיני פרטים שפספסתי פעם קודמת. ולא שיש פה איזה טוויסט גדול או משהו שאתה יודע, לבנה לקראתו, פשוט... זו הרגשה כזאת של... יש בסרט הרבה פרטים קטנים, ודברים שהרבה פעמים פשוט לא שמים לב אליהם כי הם לא נראים חשובים, אבל אחרי שהייתי את כל הסרט, אני מניח שהייתה שם הרבה תשומת לב לדברים שלא שמתי לב אליהם. זה גם, זה מעניין שזה סרט לא קל, צפייה, סרט מאוד כבד ואיטי ודרמטי, אבל יש בו את הרגעים האלה של האנושיות.
עכשיו, הוא איטי, אבל הוא לא איטי בקטע המעורר הזה של, אני עכשיו אבלה 5 דקות בלראות מישהו לא עושה כלום, רק כדי לראות לכם כמה אני הבמאי מתוחכם ואמנותי, ואם אתה
הקל... ובכן מר וינדינג רפן, כן.
חשבתי יותר מר טרקובסקי. ואני אוהב את טרקובסקי ואת וינדינג רפן, אבל אבל זה שם, יש את הסיפור הנהדר הזה על טרקובסקי, שכשאמרו לו שסטוקר איטי מדי ושהקהל יצא בהתחלה לפני שהעלילה מתחילה, הוא אמר...
איזו עלילה?
לא, מה שהוא אמר זה, אז הסרט צריך להיות איטי יותר כדי שהמטומטמים יעזבו מהר יותר. וכזה, אבל מה אתה חושב על הצופים? הוא אמר, אכפת לי משני צופים, ברסון ו... איך קוראים לה...
אלוהים
מתודי פרה
את אינגמר ברגמן,
כן, ברסון וברגמן, אומר זה שני הצפים היחידים שאכפת לי מהם.
אחלה, אז תקרין את הסרטים שלך ברסון וברגמן, לא לקהל.
אני אהבתי את סטוקר, אבל כן, זה לא סרט כזה, כאילו זה פשוט דרמה עשויה ממש טוב, וכן היא מדכאת ומדוכדכת ואפורה, אבל היא אף פעם לא, היא לא מעיטה באופן,
יש רגעים משעשעים,
והיא לא מעיטה את עצמה רק בשבילה את עצמה. זה באמת, כשהסרט הזה מתחייב לנטורליזם, הוא מתחייב לסוג של נטורליזם. זה כזה, כן, אנחנו פשוט נראה לכם איך האנשים האלה מתנהגים, ואני לא יודע כמה אלתור היה בעלי.
זה עמדתי לומר את זה, אין לי מושג. אבל זה מתבקש, היה די הרבה.
זה נראה שזה מתבקש, אבל אתה יודע, זה יכול להיות גם פשוט תסרט מאוד מדויק ושחקנים שאמרו להם כזה, כי... אתה יודע, כמו שאמרת, לקחו את קייסי אפלק, כי זה תפקיד שקייסי אפלק יכול לעשות בדכדוכו בשנתו.
במיוחד בשנתו, כן.
כן.
זה גם, זה הרבה פעמים.
כן, אמרת שתי משעשעים. תרנגול כפול לא גרם לי לצחוק ולבכות כל כך הרבה...
בו זמנית גם, כן. יש פה...
It's a fucking chicken in the fridge.
כן, הוא מקפיא. יש פה הרבה עניין של פרטים קטנים שעושים את הסרט ליותר, באמת, שבגללם הריאליזם עובד. אפילו סתם ככה, כשהרופאה מבשרת להם שנותרו ל... נותרו לג'ו כמה, כן. רק 5-10 שנים לחיות.
7 days.
לא, קצת יותר. ואבא קורא לה דוקטור בת, וכולם מתקנים את דוקטור בת'ני. אתה בדרך כלל רואה את זה בסרטים, את הקטע הזה של כל הדמויות תורכות לתקן.
אתה מרגיש שהדמויות האלה חיות... משהו שאני עוד פעם חושב לציין, כי אני תמיד אוהב בסרטים, כשאתה מרגיש שהעלילה לא מתרחשת בעולם שקיים רק בשבילה.
כן.
לדמויות האלה היו יחסים לפני שהעלילה התחילה, יהיה להם יחסים אחרי שהעלילה התחילה, ויש דברים שמדריכים את ההתנהגות שלהם, שהם לא דברים שהצופה ראה. זה לא... הדמויות האלה לא קיימות רק בשביל להעביר לנו את הסיפור אחד הזה על אובדן וצער. אתה מרגיש שהן דמויות אמיתיות, תלת-מימדיות.
אוקיי, עכשיו, לא, כמעט לא דיברנו על לוקס הג'ז.
מה הוא משחק רק?
פטריק, פטי.
את הילד, בסך הכל, שצריך להתמודד עם אובדן וכאב וצער.
כן. אני אוהב את זה אגב שהקרדיט שלו בוויקיפדיה זה
פטריק
צ'נדלר, son of Joe and Alice.
זה נשמע כמו דמות של שייקספיר, או כמו שאיכסטו מתיק את עצמו בסרטי.
son of Odin.
I am Pat, son of Joe.
And Alice.
Nephew of Lee, Lee Child? לא, לא, לא.
Nephew of Lee.
כן. ברוס לי. No, 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 no.
Just Lee.
כן.
אוקיי, הוא... הוא מגנה פה בין 16 במציאות, הוא בין 20 או 19 או משהו כזה. דיברנו עליו פעם, אם אתה זוכר.
אני לא זוכר.
דיברנו עליו ב-Zero Theorem.
הוא היה הילד המעצבן?
הוא היה בוב. הילד המעצבן שאחר כך הופך בעצם לדמות מאוד סימפטית. ואני חושב שכבר אז אמרנו שהוא...
הוא היה גם בגרנד בודפסט הוטל.
כן, הוא היה גם...
בתפקיד המרכזי של פאמפ אטנדנט.
כן, וזה אפילו לא ההופעה הראשונה שלו בסרט של ווס אנדרסון. העניין הוא שגם בתיאוריית האפס, אני חושב שככה קורא לו זה בעברית.
כן.
גם שם אנחנו אמרנו, יש משהו בילד הזה, יש משהו בשחקן הצעיר הזה ששווה לעקוב אחריו. ומנצ'סטר ליד הים זה הסרט שכנראה אמור לפרסם אותו קצת יותר. לפחות עד שהוא יקבל תפקיד בסרט של האבנג'רס. אני לא אומר שהוא יקבל, אני רק אומר שזה בלתי נמנע בימינו.
הנחתי שבגיל הזה אתה אמור להופיע באיזה זיכיון פנטזיה לנוער כלשהו, לא?
כן, אבל בדיוק יש תקופת מעבר בין זיכיונות.
אוקיי, עושים עכשיו את מאנסטר קול, זה אומר שהספרים...
הוא יצא כבר.
לא, בדיוק, אז אני אומר שהספרים האחרים של פטריק נס שהם סדרה נפרדת, Walk Chaos Walking משהו כזה, אז כנראה שהוא יופיע במשהו כזה.
לא, נראה שטט שיאנג עומד להיות עכשיו הדבר הבא.
טט שיאנג לא כותב פנטזיה לנוער.
לא כותב מדע בדיוני, אבל הוא הולך להיות הסופר שילכו אליו.
למבוגרים מאוד מאוד עצבניים.
נראה לי שהולך להיות הכותב הבא שיחפשו אצלו. אז לוקס הג'ז. הוא מסרק פה טוב, וזה... ועוד מה זה, הדמות של פט היא בנויה בצורה שבאמת נורא מרענן לראות דמות של בן נוער, שהוא לא מחפש בכוח להיות דרמטי.
או מעצבן.
כן. זאת אומרת, הדבר שאנחנו רואים אותו עושה, זה הולך מכות עם מישהו במשחק הוקי קרח.
ואתה אומר כזה, אוי, זה הולך להיות כזה.
הוא הולך להיות עכשיו, אוף, אתה לא האבא האמיתי שלי, ואת אף אחד לא מבין אותי, ואני אברח מהבית. ולא, האמת שהוא... הוא ממש נחמד.
חמש דקות אחרי זה, הוא משלים עם הילד, ואני כזה, סליחה, כאילו.
כן.
והילדים כזה, לא, זה בסדר, כאילו, אבא שלך מת, בן אדם, תירגע.
הוא מנגן בלהקה, ויש לו שתי חברות, וזה לא יוצר שום דרמה.
רק אחת מהן יודעת על השנייה.
כנראה.
כאילו, היא אומרת לו.
כנראה שרק אחת יודעת, כן.
כן.
ועוד פעם, זה לא גורם לדרמה. זה... הוא פשוט... הוא ילד טוב.
לא ירושלים, הוא ילד טוב כזה, כתח תקווה.
עיקר הוויכוח זה נגיד שלי אחראי בעצם על העניינים הכספיים שלו עד גיל 21, ולכן הוא לא יכול לקבל שום החלטה גדולה עד שהוא מגיע לגיל הזה, במשך חמש שנים הקרובות.
מה שהוביל לקצת דאוס אקס מכינה מעצבן, היחיד בסרט, כזה מה נעשה עם הכסף, מה נעשה עם המנוע של הסירה, כזה, לאבא שלך היה את הרכוש יקר הערך הזה שלא שמנו לב אליו עד עכשיו.
אין לי ממש בעיה עם זה האמת, כי...
זה לא סובר בעייתי מה זה כזה.
עד אז היה יותר עניין של עיקרון.
אתה יודע, רובה שיורים במערכה השלישית צריך שיופיע במערכה הראשונה.
הוא לא יורה.
כן, רובה שהולכים למקום במערכה השלישית שלפחות יזכירו אותו בשנייה?
אולי, אני לא יודע. זה לא הפריע לי כי באמת שהפוקוס עד אז לגבי הסירה שהם מתווכחים עליה, זה באמת האם להשאיר את הסירה, כי זה לא... מבחינה כספית זה יגרום הרבה יותר נזק מתועלת, כי צריכים מנוע חדש, וכי פדי לא יכול להשאיר אותה בעצמו לשנתיים הקרובות.
ואסור לו לנהוג כי אין לו רישיון.
הוא הבטיח לו להוציא רישיון לפני גיל 17. ילד טוב, אמרתי לך.
זה קצת מזכיר, מה השרד הזה שדיברנו עליו מקדם דבר השנה עם גייל אופסטרים?
בחדר המיטות.
כן. קצת מזכיר את זה רק, יותר טוב.
אני אוהב את בחדר המיטות.
כן, אבל זה יותר טוב.
לא יודע אם הרבה יותר.
יש לנו עוד משהו, כאילו, יש לנו עוד משהו להגיד על הסרט.
יש הרבה, אבל אנחנו, כאילו, זה כבר יקרה שנה של חפירות זו. אני חושב ש... עוד פעם, חוץ מקייסי אפלק, כל השחקנים פה עושים מבחינתי עבודה ממש טובה, הבעיה שלי עם קייסי אפלק זה לא ממש איך שהוא משחק פה, כמו שזה פשוט איך שהוא משחק בכל מקום.
המארג הפילמוגרפי של קייסי אפלק.
כן, אז זה פשוט, זה נותן לי תחושה של... אני באמת לא מבין למה דווקא הוא זה שכל כך מתלהבים ממנו.
הוא היה בפארנורמן.
יפה.
לא גיל... שזה גם סרט מתרחש, לא בבוסטון, אבל במסצ'וסטס.
כן, הוא אף פעם לא יצא משם. פעם אחת הוא יצא משם, הוא הרג את ג'סי ג'יימס, אז אתה לא רוצה שהוא יצא. הוא כן ביים סרט שאני הופתעתי ממנו טובה. סרט המוקומנטרי עם הוקין פיניקס.
I'm still here. כן.
שסרט שכשאני ראיתי אותו פעם ראשונה אני לא יודעת שום קומנטרי, הבנתי זה מאוחר יותר, אבל זה היה סרט חווי שלא מביים יותר. אני, אולי זה משהו באפלקים באופן כללי שאני מאוד נהנה מהם מאחורי הקלעים פחות על המסך.
ועכשיו אני אסגל לפרטים שלו ולא הייתי צריך לעשות זה כי הוא היה מעורב בתביעות, שתי תביעות על הטרדה מינית. אפשר לקבל שחקן גברי מצליח ממנו שלא היה מעורב בדברים כאלה?
אנטוני אופקינס? אני לא חושב שהוא היה מעורב.
כאילו, אם הוא היה מעורב, איך תדע, הוא היה אוכל את הראיות.
כן. של מי? את הראיות בעין.
זה סיום מדכא, אביעד. זה סיום מדכא,
שזה מדהים.
כן, אבל תעשה לי משהו שמח. תעשה משהו מצחיק.
שני יהודים נכנסים לבר.
אני כבר צוחק.
כן.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
מרתה. warum kommen Sie eigentlich jede Woche zu mir in die Therapie?
Mein Boss hat gesagt, sie schmeißt mich raus, wenn ich nicht eine Therapie mache.
Martha weiß alles übers Kochen.
Deswegen wollte es blutig.
Aber nichts?
Ist das blutig genug so?
Übers Leben.
Wenn du nicht der zweitbeste Koch in dieser Stadt wärst, ich hätte nicht schlecht Lust, dich heute noch an die frische Luft zu setzen.
Der zweitbeste? Was soll das heißen? Weißt du, wen sie meint?
Doch eines Tages...
Ja?
...ändert sich alles.
It's wonderful.
כן, mostly Martha, a.k.a. Bella Martha, a.k.a.
המטבח של מרתה בארץ.
כאילו לא, לעשות קוראו המטבח של מרתה פסיק בארץ, לא קוראו לו המטבח של מרתה בארץ, שנשמע כמו תוכנית בחינוכית.
בישראל הוא הופץ בתור המטבח של מרתה. ידוע גם בין השאר בתור סרט שעשו לו רימק אמריקאי, ככל הנראה מאוד דומה, אני לא ראיתי אותו, עם קטרין זיטה ג'ונס ואירון אקארט.
והסנטר של אירון הקארט בתפקיד אירון הקארט.
הוא מקבל, כן, יש לו קרדיט נפרד.
סרטו של הבמאית, כן.
סליחה, מרמיזוגן.
סרטה של הבמאית, סנדרה נטלבק.
נטלבק.
נטלבק, שגם כתבה את התפריט.
גם.
סרט על מישול, מה אתה רוצה?
גם את התפריט. זה סרט שעושה על שיר רעבים.
כן. ובסרט משחקים, אני פשוט לא מכיר את האנשים האלה, מרטינה גדבק, סרג'יו קסטלטו, מקסים פורסטה?
מרטינה גדבק, אגב, לא גדבק.
אוגוסט זירנר ו...
באנשים.
סיביל קנוניקה.
אתה רוצה שאני אקריא את זה?
אם אתה רוצה. סיביל.
סיביל.
אתה בטוח?
לא.
יש שם וואי ושני אלים.
אני... לא בטוח, אבל זה נהיה נגני.
אביעד, במה עוסק המטבח של מרתה?
הכל עליי היום.
כן.
המטבח של מרתה עוסק בשפית בשם מרתה, גרמניה.
אוללה?
לא, הוא גרמניה.
אני לא יודע.
איך אומרים אוללה בגרמנית? תבדוק את זה.
אוללה וחשב לחבלש.
לא, זה משהו אחר קצת. טיפ לחיים, אל תחפשו דברים בגרמנית בגוגל בלי סייף סרצ'. מרתה היא שפית מאוד מאוד גאה בעבודתה, שהבוסית שלה גם הורתה לה להיפגש עם פסיכולוג, וזה כי בין השאר יש לה קצת נטיות להתפרץ על לקוחות טיפשים מדי, ובטיפשים מדי הכוונה לא מעריצים את הבישול שלה.
זה כמו הסרט הוא על השף, אתה יודע, שף, רק פחות גרוע.
אני לא ראיתי את שף האמת.
אף אחד לא ראה את שף, בגלל זה אתה יודע שהוא פחות גרוע.
מרתה מקבלת, וזה הקשר למנצ'סטר ליד הים, היא מקבלת בשורות שאחותה נהרגה בתאונת דרכים, והבת שלה...
רגע, שף זה הסרט עם...
ג'ון פברו.
אה, לא, לא, שף היה בסדר, חשבתי על...
אתה בשיחה אחרת.
זה עם רוקט רקון.
זה שומרי הגלקסיה. אני יודע.
איך קראו לשחקן? מי שחק את רוקט רקון?
ברדלי קופר.
באיזה סרט תמכים?
אני עושה פה הכל היום.
באיזה סרט תמכים גרוע? היה ברדלי קופר.
אני לא יודע, הוא היה גרוע.
אוקיי, בסדר.
שנחזור למרתה?
אוקיי, נו בסדר, אבל אין שם את רוקט רקון, אבל בסדר.
לא. מרתה מגלה שאחותה נהרגה בתאונת דרכים, והאחיינית שלה, בלה, בלה? לא, לא בלה.
לא, לא בגלל זה קוראים לזה בלה מרתה. לינה.
לינה, זה קיצור של בלינה, בגלל זה גובלתי.
זה קיצור של בלינצ'ס.
אולי. לינה, האחיינית בת השמונה, עוברת לגור עם מרתה, למרות שמרתה בהחלט לא יודעת מה לעשות עם ילדים, אבל...
ולא הייתה אפילו סצנת הקראת צבא, פשוט הודיעו לה, כאילו.
כן. היי, יש לך, האחיינית עוברת לגור איתך עכשיו, וזה בין השאר, כי אף אחד לא יודע איפה הוא אבא של לינה. הוא איפשהו באיטליה, וככל הנראה קוראים לו ג'וזפה. זה מה שיודעים. אפרופו איטלקים, מעניין שהזכרת.
כן.
בזמן שמרתה מטפלת בענייני אחיינית.
ענייני דיומה.
כן,
דיומה. ואחיינית קוראים לינה דיומה.
לא יודע. מרתה מגלה שבינתיים הבוסית שלה שכרה למסעדה, שף איטלקי בשם מריו, שאמור לעבוד תחתיה, אבל... מאוד חביב על הבריות, ולכן מרתה מרגישה די מאוימת.
מאחר ומרתה היא גרמנית וקרת רוח ומזג.
והוא איטלקי חם ואוהב.
והוא איטלקי
ואוהב את וולארה.
הוא מופיע ואתה כבר מרגיש שם.
יש את מילולית, יש את וולארה ברקע.
לא, אפילו יותר, אתה מרגיש את עורך הפסקול כזה ממש מתאמת לא לעשות את זה. טרללללללללה, טרללללללה. כאילו אתה מרגיש את עורך פסקול כזה. ואז העורך עומד יד וכזה, לא, עורך פסקול רע. לא יפה.
הוא עורך פסקול רע?
כן.
דווקא לא רע. אז זהו.
He's attacking like a this, no?
אף אחד לא רואה, אבל תומאס את נועה גסה באיטלקית.
כל עוד נועד באיטלקית גסות.
אז אוקיי, לבוסטון אתה לא יכול להיכנס, לאיטליה לא, גרמניה עובדים על זה.
זה עוד לאום תום יעליב היום.
אני חושב שהעלבת הרבה בריטים שבוע שעבר.
אני משתדל.
אז וואה, אני כבר חושב על הסרט של שבוע הבא. אוי לא,
קצת פרימיוז לפרקים הבאים,
טיזר.
כן, השף הוא כמובן הוא המקבילה הגברית של
פיקסי דרינגר.
כן, של הפיקסי דרינגר.
מניק
פיקסי דרינגר. כאילו הוא מגיע מלא בקסם אישי ואהבה, והוא משמיע מוזיקה במטבח, והוא מבשל מנות חדשות, והוא מוציא את המטבח מהפלוליות אל האור, כאילו הפילטר על המצלמה. כאילו
תכלס הוא פשוט מבשל דגים וניוקי ופסטה, זאת זה לא מנות כאלה
מסובכות.
זהו, מסובכות מפתיעות.
רטטוי זה לא.
לא.
ולמיטב ידיעתנו אין לו שום מחברוש על הראש. למיטב ידיעתנו.
יש לו טלטלים.
טלטלים די גבוהים, כן.
כן.
חשוד.
הסרט בעצם מתנהל על זה שמרתה לאט לאט הולכת ומתרגלת לשינויים החדשים בחיים שלה, כשהיא אדם מאוד מאוד אנלי. היא אומרת המטבח חייב להתנהל בצורה מאוד מדויקת, שואלים אותה אם יש לה OCD, אומרת זה לא איזו הפרעה, פשוט כשאתה משרת 20 ומשהו שולחנות אתה צריך שהכל יהיה מתוקתק ומדויק.
ל-OCD יש אותי, היא אומרת.
כן, יש כזה. OCD לוקח לפעמים תרופות.
OCP זה כמובן הארגון המרושע מרובוקופ 1 ו-2.
אוקיי, שמשטרת דטרויט לא הצליחה לעצור.
כן.
אז הנה משהו שאתה אמרת קודם, ואולי תאמר גם עכשיו.
אוקיי, okay, יחסית לסרט אירופאי מורח שזכה לרימיק אמריקאי שמזלזלים בו עד היום שלא ראיתי, הסרט הזה הוא מאוד מאוד הוליוודי, כאילו באופיו.
אכן.
כאילו, אין בו שחקנים הוליוודים, אבל הדרך שהעלילה מתחילה זה לגמרי כזה א' ב' ג' של ספר הקלישאות הגדול של... אני לא מגדלת אותה, היא מגדלת אותי, וכזה... יש שף חדש ומפח, אני ממש צונט אותו, אני רוצה לתת לו סטירה וכזה. טוב, אני ממש אוהב את
אותו.
אני ממש אוהב. והוא ממש טוב עם האחיינית שלה, בדיוק כשאני צריכה שמישהו יוציא אותה מהאומללות שלה.
כן.
וכזה.
ובית ספר.
אני צריכה להעביר את האחיינית לאבא האמיתי שלה, אפילו שהוא נעלם וכזה. אם רק את הדרך לאחד את התא המשפחתי שלנו ביחד וכזה. לא, מסתבר שיש, זה די קל אפילו.
הסוף. זה כמו פרס אופיר שאתה... אתה קודם כל קורא את רשימת המועמדים, ואז שהם סוף סוף יוצאים לקולנוע, אתה קולט שהסרט שהולך לזכות זה בעצם הסרט ש... הוא הכי דומה לסרט משנה שעברה. הוא עדיין טוב, אבל אתה קצת מרגיש כאילו כבר ראית את הסרט הזה?
אם להשתמש במטאפורות האוכל של הסרט הזה מחבב, זה מנה שחוממה מחדש במיקרוגל.
כן, מנה טובה, אבל אתה יודע שכבר ראית את זה. והאמת שזה מעניין, כשחיפשנו סרט להשוות את מנצ'סטר ליד הים אליו, אמרתי, אני בטוח שיש עוד סרטים עם העלילה הזאת, אני פשוט לא מצליח לחשוב עליהם.
זה מבנה עלילתי מאוד מאוד מוכר, זה פשוט שלא היה לנו. בחרנו את הסרט, בדרך כלל אנחנו לוקחים קצת זמן, במקרה הזה אמרתי, בוא נקליט מחר, ואתה אמרת, טוב.
אוקיי, איזה סרט.
ואני כזה, אביעד, תחשוב על סרט, תחשוב על סרט שלא יהיה בו ג'טפקס, למרות שאני מאוד אוהב ג'טפקס, ואתה כזה...
אז רוקטיר לא.
כן, הסרט הגרמניהו, ואני כזה, הסרט הגרמניהו. אנחנו ביקרנו אחד גרוע, שנה צריך לבקר אחד לא גרוע.
הוא היה אוסטרי.
יש הבדל? שאלתי את היטלר, אין הרבה הבדל.
וזהו.
איזה עוד המעלבתי, את הגטע האוסטרים.
העלבת את הנאצים עכשיו, יופי. הם היו אנשים מאוד מאוד...
תשמע, חלקם שותים באמריקה ועוד עם שתומה ליב.
לא, זה דווקא הם מודים. בכל אופן, אם תרצו אגב למחוק פרקים מסוימים שאתם רוצים, לפני שאנחנו נגיע אליהם.
אני מנסה לגרום לאביעד לערוך את הפודקאסט בזה שאני מתנהג בצורה מאוד מאוד נוראית. זה לא יקרה.
לא, לא בזמן הקרוב.
אבל כן, לשנייה להפסיק עם הבדיחות. הבעיה שהסרט הזה הוא מאוד נעים לצפייה, הוא מאוד כיפי.
מאוד מגרה את התיאבון.
כמו שציינת לפני, זה מסוג הסרטים האלה שאתה עדיף לא לראות על בטן ריקה.
לא, אפשר, פשוט תוכלו ישר אחרי.
כן, אלא אם אתה ממש ליד המטבח. כן. והמטבח שלך, המזווה שלך מלא בכל טוב.
ואתה שף.
כן. אבל אין, כאילו, ציפיתי לקצת יותר, אני חייב להגיד. אני עדיין, יש לי בראש את התחושה המוזרה הזו שאירופה שווה מיד איכות. אבל כאילו
אתה יודע שאנחנו רואים בערך 3% מהסרטים שיוצאים באירופה.
בדיוק, והסרט הזה מסתבר, אתה יודע, הוא לא מעלה ולא מוריד שום דבר מעבר למה שאתה מצפה מתיאור העלילה הזה. אם אומרים לך בדיוק זאת העלילה, אבל בהוליווד היית אומר, נו, אני יודע בדיוק מה יקרה, ומסתבר שבגרמניה קורה בדיוק אותו דבר.
תראה, זה כמו ש...
בהוליווד אני מניח שהוא, אני לא ראיתי את הסרט, אני מניח שהוא היה אנגלי. כי הם מאוד אוהבים מבטא אנגלי גרוע.
האמת שלא ראית. לא, כן. לא בדקתי את זה.
אני מניח שהוא אימץ מבטא...
לא, הוא אמור להיות איטלקי, אני חושב. הוא מכין פיצה.
גם בגרסה...
הוא מכין פיצה כי הוא איטלקי, זה מה שהבנתי.
סנטר שלו אימץ מבטא איטלקי.
כי אם יש משהו אחד שאנחנו יודעים על ארצות הברית, זה שרק איטלקים שם אוכלים פיצה. וצבים. אבל יש להם שמות של איטלקים, אז זה נחשב.
הם איטלקים, הם ניסו להגר, אבל אין להם גרין קארד.
אז זה דומה נגיד, הנגיד, התפיסה שלנו לגבי סרטים איראנים, תיזהר, כי העלבנו מספיק כבר.
לאחת המדינות האלה יש נשק גרעיני.
אוי יופי. התפיסה שלנו לגבי סרטים איראנים זה שהם איטיים ומוארים, והיותר מבדרים נראים כמו פרידה. זאת אומרת,
היותר מבדרים זה הסרטים האלה שהם כל כך גרועים שהם מבדרים שוב, לא?
לא במובן הזה. זה גם סרטי טלוויזיה, אני חושב. אבל למעשה באיראן מה שהולך הכי חזק זה קומדיות רומנטיות וסרטי אקשן בדיוק כמו בכל מקום אחר בעולם. חוץ מישראל, כי בישראל כמעט ולא מפיקים כאלה.
הצרפתים אומנם המציאו את ברסון, אבל הם גם המציאו את לוק בסון.
לוק בסון, כן.
ברסון ובסון.
אני יותר אוהב את לוק בסון.
ברסון ובסון זה קומדיה רומנטית שמחכה להתרחש.
ברסון את ברסון.
לא, זה כמו הגרסה הצרפתית לדי אוד קאפל. אחד רוצה לביים סרטי אקשן עתירי תקציב ומלא אפקטים, ואחד רוצה סרטים שאף אחד לא רוצה לראות.
הם עוברים לגור ביחד, כן.
כן. כזה, אני הרוויתי את הסטים, לא אני הרוויתי את הסטים היום.
ואז נכנס במאי איטלקי שממלא את הסט בחום.
תן לי מה השם של במאי איטלקי מוצלח.
מוצלח?
מוצלח מבחינה ביקורתית.
כולם, כולם.
אוקיי, בסדר.
אנטוניוני?
בסדר, אנטוניוני, כן, אנטוניוני מגיע. פליני, כן, בסדר, פליני.
כן, אנטוניוני הוא כאילו פליני לעניין.
אנטוניוני ופליני, זה הגרסה איטלקית לאותו סיפור.
לא, זה פליני ובניני.
וואי. יש לנו הרבה סיידס, כי פשוט, עוד פעם, כי אין כל כך מה להגיד על הסרט הזה.
אז למה בחרת אותו?
אתה בחרת אותו.
נכון.
אני השארתי כי אמרתי, אנחנו מדברים יותר מדי על סרטים אמריקאים, הוליוודים, אנחנו צריכים לצאת קצת מחוץ למערכת שלנו.
אז בוא ניקח סרט שעשו לו רימק אמריקאי הוליוודי.
בוא ניקח סרט גרמני, שבוודאי נותן לנו זווית חדשה, ואם למדנו משהו מהסרט הזה, ולא שום דבר אחר, זה שלא, אין שום זווית חדשה. אני, זה גרום לי דווקא לרצות לדבר באופן יותר כללי לסרטי אוכל, שזה לא קשור למנצ'סטר ליד הים.
כן, שם לא אוכלים כמעט.
כן, זה גל שהתחיל רק בשנות ה-2000 מוקדמות.
לא, זה התחיל בשנות, לדעתי זה התחיל בשנות ה-80, כל מיני החגיגה של בבית וכאלה. אבל כן, שנות ה-2000 מוקדמות זה, אני חושב שזה גם כי יש הרבה ספרים שעוסקים באוכל. יותר,
וערוץ האוכל וסדרות בישול ובנייה.
כן, זה משהו שאנחנו מקשרים לחיים הטובים. אז
וזה מטאפורה מצוינת להתאוששות, כאילו.
זהו, אז בתקופה הזאת, המטבח של מרטור מ-2001, התקופה הזאת של תחילת המאה ה-21, סוף המאה ה-20, כל מיני סרטים כמו שוקולד ודינר אש, ותחת שמי טוסקנה, כל מיני כאלה, אלה סרטים שמאוד מאוד באים להראות לנו איך החיים הטובים ואוכל גורמה הולכים ביחד. גם אם זה, באים זה בכפר קטן שבו יש שוקלטרי קטן.
זה לא סרט בישול, אבל כאילו האוכל שם משחק תפקיד כל כך מרכזי ברומנטיקה ביניהם, זה כזה ארוחה טובה יוצרת קשר עמוק מכל דבר אחר, ויו ג'קמן אומר את זה, זה כנראה נכון.
וזה משהו שנעלם אחרי כמה שנים, ועכשיו כבר
עכשיו זה חוזר, כמובן יש לנו את שף, ויש לנו את
שף היה לפני כמה שנים, והוא לא חלק מגל. כן, הוא לא חלק מאיזה גל.
לא פעם הסרט הגרוע הוא עם רוקט רקון.
אבל זה העניין, זה משהו השתנה בתפיסה, אבל שעכשיו באמת, יש לנו סרטים כמו מנצ'סטר ליד הים, מה הם אוכלים שם? הם אוכלים פיצה שהזמינו יום קודם.
הם אוכלים בעיקר בירה.
כן, ויש שם סצנה של אחידה, שהם אומרים, אמא של החברה של פדי מכינה ארוחת ערב, והוא אומר כמה שזה טעים, ואנחנו לא רואים את האוכל, אין לנו את מה שיש בסרטים, בסרטי אוכל כאלה, גם רטטוי, אני חושב אפשר להכניס לגל הזה. אין לנו את הקטע של, המצלמה פשוט מתמקדת באוכל, אין לנו, כי היום אנחנו רגילים את דברים כמו טייסטי וכל מיני סרטונים כאלה ביוטיוב ובפייסבוק שאנחנו רואים, והם אומרים לנו איך להכין את כל הדברים האלה, אז אולי כבר אין את האווירה של המסתוריות שהייתה אז.
אני חושב שזה יותר אכילה מקושרת לחיוביות, כאילו, חוץ מכשהם בקונטקסטים מאוד מסוימים, שאתה יודע, מציגים דמות סופר גרגרני, ואתה אמור להגיד, אוי, איזה גול נפש, הוא אוכל את כל ה, לא יודע, כאמור, בדרך כלל ג'אנק פוד וכאלה, אבל ברגע שיש לך ארוחה ביתית טובה או משהו במסעדה, זה תמיד מוצג בתור רגע חיובי של התקשרות.
במטבח של מרתה יש כל זה מנסה לגרום לאחיינית שלה לאכול את האוכל שהיא מכינה, והאחיינית לא מוכנה. והדבר שהיא מוכנה לאכול בסופו של דבר זה ספגטי פשוט, כמעט בלי שום דבר עליו, שמריו מכין לעצמו כביכול, אבל הוא פשוט הוא מביא ללין את הצלחת. וזה מה שבעצם פותח את הפלח, גם מרתה מתחילה לחבב אותו יותר.
אני חייב לציין, ציינו שסרג'יו קסטליטו שיחק את מריו, הוא לא עשה את הקול הגרמני שלו, ומביאו שחקן גרמני משום זה.
זה ממש טוב בלעשות עם השפתיים.
פרנק גלוברשט.
גלוברכט.
גלוברכט. גלוברכט. זה אחד השמות היותר גרמנים שאני יכול
לחשוב. סן אוף ג'ו.
לא, סן אוף אודין כנראה.
כן. גלוברכט.
זה נחמד שבסרט הזה על יחסים בין עמים שונים ועל איך שסינרגיה בין מטבח איטלקי לגרמני יכול ליצור דברים חדשים שאף אחד לא יכול לדמיין, הם אמרו, הבחור הזה איטלקי מדי בשבילנו, בוא נמחק את הקול שלו.
לא, צריך איכשהו לתקשר עם הדמויות האחרות.
שיביאו את כריסטוף וולץ.
הוא לא היה מפורסם עדיין.
אני חושב שבגרמניה באמת
הוא כבר היה. אז הוא עוד עשה אופרות סבון באוסטריה.
אני חושב שבמדינות דוברות גרמנית הוא כבר היה מוכר.
אחת הסיבות שהקחו, כריסטוף וולץ אגב,
בניגוד לסרג'יו קסטליטו, השחקן הכי מוכר בעולם, כן?
לא, כריסטוף וולץ, הסיבה אגב שהוא לוהק לתפקיד בממזרים חסרי כבוד.
וכי הוא ידע מיליון שפות.
כן, כי לא היו צריכים לדבב אותו או ללמד אותו שפה נוספת.
וכי הוא שחקן משלם, אוקיי, אני מתחרט, כי מסתבר שסרג'יו קסטליטו זכה במיליון פרסים.
יפה.
וואו.
אין כמו תחקיר. אבל כולם באיטליה.
בכל זאת. לא, הנה, גולדן גלוב.
וואלה.
My Mother Smile.
ב-2002, זה סרט טלוויזיה, אני מניח.
כן, זה גולדן גלוב.
אנחנו לא עושים מספיק תחקיר לפני הפרקים האלה.
ובפרס מיוחד בכאן.
אוקיי.
אוקיי, מגלים דברים.
כן. בחזרה לנקודה הקודמת. שהסרט מציג בעצם את המטבח האיטלקי פה בתור הרבה יותר סליחה שאני משתמש בשם של...
מחובר לחיים?
בדיוק, סליחה שאני משתמש בשם של הסרט השנוע עליי.
ידעתי שזה יגיע, ידעתי שזה יגיע, כי ברגע שיש לך תמיד תרבות אחת, כאילו תציג את עצמה בתור התרבות הצורה, ואז את האחר מהתרבות הזרי.
וזה כאלה שעובד לאנשים.
מה שנחמד זה שבמקרה הזה זה תרבות אירופאית, היא מדברת על תרבות אירופאית אחרת, ולא בדרך כלל
זה יהיה מישהו... זה מערב אירופה מדבר על דרום אירופה. דמו שהם מדינות שכנות.
כן, כאילו הם מספיק שכנות כדי לכבוש אחד את השנייה.
הם לא ממש, הם יותר
סובות. אמרתי כדי לכבוש, אמרתי שהם אביעד, חס וחלילה.
כאילו לא מאז האימפריה הרומית לדעתי.
האימפריה הרומית הקדושה.
כן, שהיה אחר כך שם של גרמניה. היה מאוד מבלבל באירופה.
במקרה הזה העניין בסרט הוא שבאמת, אני לא אגיד הופך כי זה לא מכוון, זה פשוט בגלל כנראה שהם לא אמריקאים, הם... המניאק פיקסי דרים גרל שלך זה בעצם גבר, כאילו, והאישה מקבלת את הבחור הקסום להתאהב בה, והתרבות הזרה והעניינת והרגשית שלוקחת אותנו מהניתוק הקר שלנו זה החבר'ה שנמצאים 20 קילומטר מהגבול.
אוקיי, בגרסה האמריקאית זה לא שהיא מתאהבת במקסיקני.
לא, אבל זה...
זה יכול להיות מעניין, אבל זה לא.
זה יכול להיות גזעני גם.
לא, המטבח המקסיקני מאוד עשיר.
לא, אבל כאילו, אתה יודע, אם הוא היה... דבר ראשון, אם אירון אגרט...
אירון אגרט מגלם איטלקי, זה לא גזעני.
לא, אירון אגרט מגלם מקסיקני לעומת זאת.
קצת.
מאוד.
אוקיי, אירון אגרט שחקן טוב, הוא לא היה חייב לגלם את התפקיד. אוקיי, שוב, לא ראינו את הגרסה האמריקאית, זה פשוט...
אנחנו מרגישים נוח מאוד להעביר שיפוט על משהו שלא ראינו, ולהתעלם מהסרט הזה שאנחנו אמורים לדבר עליו.
כי כולם עשו את זה. אבל זה משהו שבאמת... יש את הקהל הקבוע לסרטים שאתה מעביר ממש איזה מסר כזה לחיים.
סרטי סינמטק עם פיל גוד כאלה?
לא סינמטק, לא על לב.
סינמטק בארץ.
בסינמטק אין פיל גוד, בסינמטק זה סינמטק זה עם כולם אורגים את עצמם.
כמה שנים מחוברים לחיים מוקרן בסינמטק?
אני לא יודע, הוא היה לקולנוע לב.
הוא היה גם בסינמטק במשך איזה שנה.
הוא היה בכל מקום, סרט נוראי.
אביעד ממש, יום אחד נדבר על
זה,
רק כדי שאביעד יוכל להוציא את השדים שלו החוצה.
הוצאתי אותם בפוסט מיוחד.
הוא ניסה להוציא אותם ואז הם התחברו בחזרה לחיים שלו. בוא נדבר על הסוף הנוראי של הסרט הזה.
אוקיי, הייתי עושה לזה פעם ראשונה.
בלי לספיילר את משפר, את איך קראו לזה? פנטסטיק? לא פנטסטיק.
קפטן פנטסטיק? אני לא הולך לספיילר אותו.
לא, בלי לספיילר, אני רק רוצה להגיד שהייתי מאוכזב מהסוף באותה מידה.
אוקיי, אני לא באותה מידה, אבל ראיתי את המטבח שאמרת פעם ראשונה כשהוא היה יחסית חדש, ומאז, לפחות עשור אני לא ראיתי אותו, וזכרתי עוד מאז שהסוף לא כל כך הסתדר לי עם שאר הסרט. ועכשיו הצפייה חוזרת, זה עדיין ככה, זאת בדיוק אותה תחושה בדיוק, ש...
ספר להם מה קורה.
מה שקורה שאבא של, של לינה מגיע, אחרי שדווקא נראה שהכל מסתדר, הוא מגיע ולוקח אותה איתו לאיטליה, ו... שתי סצנות אחרי זה כבר, מרתה עוזבת את העבודה יחד עם מריו והם עוברים לאיטליה ומתאחדים עם לינה ואחרי זה כבר בכתובת הסיום הם מתחתנים ואני מניח שמקבלת אזרחות איטלקית וזה כל כך מזורז, כל כך מואץ כל הקטע הזה שזה נורא מוזר כי הסרט הוא באמת, הוא בונה מאוד לאט עד לאותו רגע.
זה כאילו באמצע בלידי מצאת בורקס.
כן, זה סרט מאוד מאוד סבלני שפשוט דחף את דחף את הסיום שלו ממש ככה, אני לא אומר שהוא דחף לנו את זה בפנים, הוא דחף אותו שיספיק להיכנס.
זה מוזר, זה לא סרט כזה ארוך.
וזה מוזר כי גם לא, הוא 105 דקות, 109 דקות.
הוא היה יכול להרשות לעצמו עוד רבע שעה קצת לפתח את הדבר הזה, סרט שעתיים.
או רבע שעה פחות ולא
לדחוס את הסיום הזה.
כן, לא היינו חייבים סוף טוב פה.
אבל... זה סוף בסדר גמור שהילדה מתאחדת עם אבא שלה שהוא כנראה קצת מפוזר אבל לא שמוק נוראי.
אנחנו לא יודעים עליו כלום. נכון. אנחנו אומרים שהוא בן אדם טוב אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר.
הוא איטלקי אביעד, לפי הסרט הזה איטלקי במקור. כן. כל העושר והשמחה שבעולם, השמש יוצאת להם מהישבן ואתה יודע, כל אחד מהם הוא הבשלן הכי טוב והמאהב הכי נדיב שיש.
טוב, אני חושב שזה חלק מהמוטו הלאומי של איטליה.
האם הסרט הזה פשוט נעשה כדרך של גרמניה להתחנף לאיטליה?
לא להתחנף.
התיירות לא מספיק טובה, היי, איטלקים, אנחנו ממש אוהבים אתכם, בואו הנה.
אבל הסרט אומר יותר כיף באיטליה. הוא אומר, עזבו את גרמניה שתמיד קר ומושלג שם, ואנשים
גרמנים,
ואנשים מעצבנים פלסנים, בואו לאיטליה ששם יש דשא ובתים גדולים.
גרמנים, קומו בהמוניכם, תצעדו בצעדי ברווז לאיטליה.
לא, לא.
תעצרו בדרך להצטייד, אתם לא יודעים מה תצטרכו שם.
צעדי ברווז. זה הגרסה יותר מוקטנת.
כן. אני חושב שכדאי שנתקרב לסוף, כי אני מקליט את זה קצת עייף, למקרה שלא ניחשתם.
אף אחד לא שם לב.
לא שם לב. בעיקר לא פייד שעשה כל ההקרנה פנים, כאילו גרמני מול שף איטלקי מעולל שלו, נהנה לסטנדרטים שלו.
בוא נגיע את זה ככה. המטבח של מרתה, הוא סרט טוב עם סיום שפשוט נדחף בלי סיבה.
וכשאני אומר טוב, אני אתכוון טוב במובן, הוא מענה לצפייה, אבל הוא לא...
אני לא יכול לומר לאנשים לא לראות.
לא, כן, אבל אני לא יכול, אני לא הולך להגיד לאנשים, אתם רוצים סרט ממש טוב, תחפשו את המטבח של מרתה, לא תתחרטו, זה כזה. אם הוא מוקרן בערוץ הסרטים בזמן שאתם עושים כביסה או משהו,
אז קודם כל, יפה שאתם עוד רואים את ערוץ הסרטים.
ערוץ סרטים כלשהו. או אמא נורא רוצה לשבת לראות משהו ביחד עם המשפחה וכזה, משהו שלא יעליב אף אחד, בתנאי שסבא כמובן אין לו עדיין פלשבקים במלחמה.
אני לא חושב שהיה אוכל גורמה במלחמה.
טוב מאוד, אביעד. אבל כן, ואתם יודעים, אם אתם רוצים, פשוט תעשו סטופ כזה 10 דקות לפני הסוף. זה כזה, הם נפרדים מהילדה, ואתה כזה, זה היה סרט מעניין, ואתה כזה, אתה מכבד את הטלוויזיה בטעות כזה, ואז אומרים,
איזה סוף,
קצת נמהר, אבל לא נורא,
קצת עצוב, אבל אלה החיים, שום דבר מוזר לא הולך לקרות.
ואז האח הקטן כזה, אבל רגע, ה-DVD עדיין מתנגן, ואני כזה, לא, זה כתוביות.
ומאיפה אתה יודע מה זה DVD ילד?
כן, חשבתי שבדור שלכם סרטים מוקרנים ישר לתוך הראש, דרך,
כן, דרך האייפון, שתילים
תת-הכרתיים, כאלה.
לא. יש להם אייפון שהם מורידים בדרכו סנאפצ'אט, ובסנאפצ'אט הם מקבלים הולוגרמה.
האייפון זה הטלפון שמשדר לך בתוך העין, נכון? כן?
אייפון, כן. ואז הוא מתפוצץ.
וואו, הגלקסי נוט החדש הולך להיות מאוד בעייתי בעוד 40 שנה.
אז הוא יצא?
טוב, זהו, זה היה המטבח של מרתה, וזה היה Manchester by the Sea. סרט אחד ממש ממש טוב ומדכא, סרט אחד מעורר תיאבון.
ומדכא, אבל לא.
מדכא לא מהסיבות שיצרים מתכוונו בהכרח.
סרט, עוד פעם, הוא לא סרט רע, פשוט באמת, הסוף הזה לא קשור לכלום.
יפ. אז זאת הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chi-boom. Do-do-do-do-do. Chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom. Di uomini, yeah. entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom. Do-do-do-do-do.